קודם כל, אנחנו מתחילים היום בשעה טובה, כמו שאמרנו ביום שלישי, סוגיית ארץ ישראל. אולי זה שתי הקדמות קצרות. כשאנחנו פגשנו את המושג שנקרא ישראל, זאת אומרת ישראל קדמו לתורה בראשית, אין ראשית אלא ישראל, ואין ראשית אלא תורה וכו', וישראל קדמו לתורה, הערך הזה שנקרא ישראל, בדרך כלל אנחנו מסבירים אותו, שהוא ביחס לעם ישראל. ואז כשהסברנו ביחס לעם ישראל, אז בעצם ראינו שיש שני ממדים בעם ישראל. יש את הממד הפנימי, המהותי, הסגולי, שנקרא כנסת ישראל. כלומר, אותו תוכן פנימי שכנוס בישראל, אותה המהות, התכונה, האופי, שאין בו שינוי. ויש עם ישראל, שהוא בעצם הביטוי המעשי בעולם שלנו, במציאות של העולם שלנו, שלפעמים הביטוי המעשי מגלה באופן מלא או באופן חלקי, את התכונה הפנימית, את כנסת ישראל, כשבעצם המטרה שלנו זה לגלות כמה שניתן את כנסת ישראל בתוך עם ישראל. בכל אופן, בדרך כלל כשאנחנו אומרים את המונח ישראל, מיד האסוציאציה זה עם ישראל. אבל כשחזל אמרו את המילה ישראל, הם לא התכוונו רק למילה ישראל, הם לא התכוונו רק למילה עם ישראל, אלא התכוונו גם לארץ ישראל. זאת אומרת, הייתי אומר את זה בשפה אחרת, ותכף אנחנו נעמיק בזה יותר, שבעצם עם ישראל וארץ ישראל זה שני צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת, הייתי אומר את זה ככה, הגילוי האלוקי הנקרא ישראל, המתגלה באדם, במדבר, נקרא עם ישראל, והמתגלה בדומם נקרא ארץ ישראל. אבל זה אותה מדרגה אלוקית, אותה מדרגה אלוקית שנקראת ישראל, מתגלה במדבר, מתגלה בחי, מתגלה בצומח, מתגלה בדומם. אז במדבר זה נקרא עם, ובדומם זה נקרא ארץ. אז זה בעצם אותה מדרגה. אלא שפה ההופעה שלה, הלבוש שלה, היא במדרגת אדם, ופה היא במדרגת אדמה. בסדר? לכן, כשאנחנו הולכים בעצם לברר את סוגיית ארץ ישראל, אנחנו בעצם הולכים לברר, אם אפשר לומר, את הצד השני, שבמהות הוא אותו צד, אלא פה באדם, פה באדמה, פה במדבר, פה בדומם, את הערך שנקרא ישראל. ולכן, לפני שנפגוש את הערך שנקרא תורה, אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה, ואין ראשית עוד כמה דברים, אבל הננו אלה השניים שאנחנו מתקמים בבין הנמונה, אז רק אחרי שנברר את הערך הישראלי הכפול, עם, ארץ, אז נוכל להגיע בשלב השלישי אל התורה. בסדר? עכשיו בעצם מה אנחנו עושים פה? אנחנו בעצם מחפשים את הגילוי הראשון של האומן הנקרא ישראל, שהישראל הזה נקרא עם וארץ, שבכל אחד מהם יש את התוכן הפנימי הגנוז, את המהות, את האלוהי, שבעם ישראל זה נקרא כנסת ישראל. בארץ ישראל נקרא לזה כנסת ארץ ישראל, התכונה הפנימית של ארץ ישראל, ובכל אחד מהם יש את הגילוי ברמה כזאת או אחרת, בעם ישראל זה נקרא עם ישראל, ובארץ ישראל נקרא לזה ארץ ישראל, כשהחיבור בין שניהם, בין כנסת ישראל שבמהות, לכנסת ארץ ישראל שהיא המהות, והגילוי בפועל עם ישראל וארץ ישראל, החיבור ביניהם נקרא גאולה. שהחיבור השלם, ביניהם, שכנסת ישראל מתגלה בכנסת ארץ ישראל, אפשר לקרוא לזה ככה, זה נקרא גאולה שלמה. והחיבור החלקי ביניהם, הוא נקרא התחלת עדי גאולה, אמצעית עדי גאולה וכו'. לכן בעצם מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מבררים, תודה רבה, מבררים קודם כל את סוגיית ישראל, שהיא עם ארץ, במהות ובמציאות. מה שאנחנו מתחילים לעשות היום זה להתחיל לברר את המהות של ארץ ישראל. אחרי זה, מה שנעשה, בדיוק מה שעשינו ביחס לעם ישראל, שקודם כל בררנו את כנסת ישראל, אחרי זה ראינו את עם ישראל, ראינו את הפערים וראינו את הסיבות לפערים ודרכי ההשלמה, אותו דבר בדיוק אנחנו יכולים לעשות ביחס לארץ ישראל, כי זה אותו דבר. אנחנו יכולים לברר את המהות של ארץ ישראל, אחרי זה לברר איך המהות הזאת צריכה להתגלות במציאות, ואחר כך האם היא מתגלה או לא מתגלה. כשהחיבור, עוד משפט אחד, כשהחיבור בין עם לארץ בממד האופטימלי שלו, הפנימי שלו, או בממד המציאותי שלו, נקרא גאולה. בממד האופטימלי זה שלמות גאולה, בממד הפחות אופטימלי שלו בדרך לשם, זה נקרא ראשית צמיחת גאולתנו. לכן מה שאנחנו בעצם עושים, מחפשים את הגילוי הראשון של האומן באומנות, מחפשים שיטה, הגילוי הראשון, הגילוי הראשון הוא ישראל, עם במהות ובמציאות, ארץ במהות ובמציאות, החיבור ביניהם גאולה. אחרי שנגמור את כל החשבון הזה, אז נגיע לממד השני שנקרא תורה. ברור או לא? מה לא? אני מסביר ברור. גאולה הכוונה, כשנגיע לסוגת גאולה נגדיר את המושג גאולה, אבל גאולה הכוונה שהאופי מתגלה במציאות. כלומר, כשהתכונה יוצאת אל הפועל. כלומר, שהמהות והמציאות נפגשים. זה המצב השלם של הערך שנקרא גאולה. אז בכל אופן, כשאנחנו מתחילים ללמוד סוגיית ארץ ישראל, אנחנו הולכים לעשות בדיוק מה שעשינו ביחס לעם ישראל. הולכים קודם כל לברר את המהות של ארץ ישראל, ולכן אם תסתכלו רגע בכותרת בדף 15, עמוד 37 בחוברת שלנו, אז בצד שמאל שם איזה כותרת, אתם רואים? ארץ ישראל א', שתי בחינותיה. מה זה שתי בחינותיה? בדיוק, המהות והמציאות. כנסת, ארץ ישראל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, המהות של ארץ ישראל, ואחרי זה ארץ ישראל בפועל. בסדר? אז רק תסתכלו אם כבר הגענו לכותרות. דף 15, שתי בחינותיה, אנחנו הולכים לראות שכמו שבעם ישראל יש אבא בבן ובן בבן, גם בארץ ישראל יש אבא בבן ובן בבן, אותו דבר בדיוק. ואחר כך בדף 16, אנחנו הולכים לברר את הקשר המוחלט שלנו אל הארץ, שזה בעצם סגולת ארץ ישראל, כנסת ארץ ישראל, כמו שהבן שבבן לא פוגע לעולם באבא שבבן, ביחס לעם, כך גם ביחס לארץ. קדושתה וסגולתה ועצמיות הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, שהוא לא תלוי במציאות המשתנה, נקרא זה כנסת ארץ ישראל, זה דף 16, קצת ארוך. ואחרי זה בדף 17, איך באמת כל הממד הפנימי הזה אמור להתגלות, אז דף 17, תורה ונבואה, גם קצת ארוך. לא בדיוק תורה ונבואה, נראה שזה תורה ונבואה. ואחרי זה דף 18, סגולתה. ואחרי זה נגיע לצד ההלכתי יותר, שזה הצד המעשי, נקרא זה הממד ההלכתי של ארץ ישראל, שכתוב כאן ארץ ישראל ה', זה כבר יותר הצד המעשי של ארץ ישראל כפי שהיא, אמורה להתגלות במציאות בפועל. זה הייתי אומר, הבן שבבן שבארץ ישראל. זה ייקח לנו עד דף 20 כולל, כן, עד דף 20 כולל, ואז אנחנו עושים איזה פוס עם החוברת, עוברים לסוגיית גאולה, דרך הספר בנתיבי הגאולה והשלמות, ואחר כך חוזרים לפה לסוגיית תורה. בסדר? ברור מה אנחנו עושים. טוב, אז בואו נתחיל. אז קודם כל, אם כן, הנושא הראשון שלנו, להבין שביחס לארץ ישראל יש שני ממדים. יש ממד פנימי, אלוהי, מהותי, סמוי, ויש ממד חומרי, מעשי, פרקטי, גלוי. בואו נתחיל. אז אחד המקורות שדרכם אפשר להתחיל את הסוגיה, זה בספר בראשית, אחרי שהקדוש ברוך הוא, או כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, אז עדיין אברהם, אחרי שלוט נפרד מאמו ובוחר את סדום, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, אז עדיין אברהם, את ארץ ישראל, וההבטחה היא הבטחה כפולה. בואו נקרא את הפסוקים, פרק י' ג' מקור אחד אצלנו, בעמוד 37. והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, עכשיו שימו לב, סנה עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם צפון ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. אם כן, מה אברהם אבינו עכשיו צריך לעשות ביחס לארץ ישראל לפי הפסוק הזה? לפי שני הפסוקים האלה. מה אברהם אבינו נדרש לעשות פה? לראות. סנה עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. יופי. אם כן, פעולה ראשונה, שהיא תכף נראה פעולת קניין בקשר שבין עם ישראל, לארץ ישראל, כפי שבא לידי ביטוי אצל אברהם אבינו, הוא קודם כל, הפעולה הזאת היא קודם כל פעולת הראייה. הלאה. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, נעזוב רגע את הפסוק הזה, זה לא, כרגע לא קשור לענייננו כל כך. ופסוק אחרון י"ז, קום יתהלך בארץ לאורכה או לרוחבה, כי לך אתננה. אם כן, מה הפעולה השנייה שאברהם אבינו נדרש לעשות? הליכה. אם כן, הפעולה הראשונה, פעולת הראייה, הפעולה השנייה, פעולת ההליכה. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע אברהם אבינו צריך היה לעשות שתי פעולות ביחס לארץ ישראל, שתכף נראה שהם שני קניינים ביחס לארץ ישראל. מצד אחד פעולת הראייה, מצד שני פעולת ההליכה. המפרשים שעמדו על הפשט, למשל כלי יקר, משך חוכמה וכו', העירו הערה מתוקה מאוד, חשובה מאוד. לגבי קניין הראייה, פסוק ט"ו, מה נאמר בסוף הפסוק? כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. כלומר, קניין הראייה הוא קניין נצח, הוא קניין מוחלט, טוטלי, אין בו שינוי. לך ולזרעך עד עולם. לגבי ההליכה, בסוף פסוק י"ז, לא נאמר כי לך אתננה ולזרעך עד עולם. נעלמו המילים לזרעך עד עולם. כתוב רק, לך אתננה. קום ותלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. נעלמו המילים לזרעך עד עולם. למה? מה המשמעות של כל זה? אז אומר הכלי יקר, נתחיל בכלי יקר, על הפסוקים האלה, אומר הכלי יקר כך, מקור 2. והוא מקשה הרבה קושיות, חלק מהקושיות מה שהזכרנו עכשיו, הוא מקשה עוד קושיות נוספות, ואז הוא מגיע לתירוץ. והקרוב אליי לומר בכל זה, שיקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ, לקנות שמה שני מיני תועלת. יש שתי בחינות בארץ ישראל, שהן בעצם שתי תועליות, שהן בעצם מבטאות שני סוגי קשר שלנו לארץ. האחד, רוחני. יש בארץ ישראל ממד רוחני, ממד אלוהי. אנחנו נראה בהמשך שהקדוש ברוך הוא אומר בעצמו שהוא שוכן בארץ. הארץ אשר אני שוכן בתוכה. ולא תתמו את הארץ אשר אני שוכן בה. אם כן, יש ממש שכינה בארץ. כמו שיש ושכנתי בתוכם, יש ושכנתי בתוכה. כמו שיש אבא שבבן באדם, בעם ישראל, יש אבא שבבן באדמה, בארץ ישראל, כפשוטו. עכשיו, אתה יכול בבקשה לתת לי קילו סגולת ישראל, קילו סגולת ארץ ישראל? לא. כי זה רוחני, תביעת עין. אנחנו לא יכולים למדוד את זה במשקלים, כמשל. אבל קודם כל יש ממד רוחני בארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא סתם אדמה, זה לא סתם חקלאות, זה לא סתם גבולות ארץ, קרי הקמת מדינה, קרי ביטחון, קרי שלטון וכו'. ארץ ישראל קודם כל יש בה קדושה. כמו שעם ישראל זה לא האדם ככל העמים, כך ארץ ישראל היא לא ארץ ככל הארצות. יש כאן קדושה אלוקית מיוחדת באדמה הזאת כפשוטו, ממש. דרך אגב, נראה בהמשך שכשאנחנו אוכלים מפירותיה של ארץ ישראל, הפירות יונקים, בעיקר שבעת המינים, יונקים את קדושת האדמה, ולכן של ארץ ישראל, ולכן כשאנחנו אוכלים את הפירות של ארץ ישראל, אנחנו בעצם מכניסים לתוכנו את קדושת האדמה. כלומר, בקיצור, כשיהודי, כשאדם ישראל אוכל פירות ארץ ישראל, יש כאן מפגש בין אדם לאדמה. נקרא לזה גאולה. אנחנו החטא ובשבט, זה נקרא פירות ובשבט. מארץ ישראל, לא מטורקיה. כן, ובעיקר שבעת המינים. אז קודם כל, האחד רוחני, כל זה נראה בהמשך באריכות. אז האחד רוחני, והוא נקנה בריאה בלבד. עכשיו, היות, ויש פונקציה, יש ממד רוחני בארץ ישראל, ברור שהדרך שלנו להיפגש עם הממד הרוחני הזה, במרכאות, הדרך הקניינית שלנו לקנות את הקניין הרוחני הזה, היא לא בפונקציה מעשית חומרית, כי זה ממד רוחני. אז ממד רוחני קונים בקניין רוחני. אני אסביר את זה. אדם הלך ברחוב, ראה כדור, נגיד כדורגל, הפקר. יפה, ראה את הכדור, ראה. כן, נגיד, הלכתי ברחוב המאירי, על יד הקיוסקים ראיתי כדורגל הפקר. טוב, עד שאני ניגשתי להרים אותו כדי לקנות אותו, בהגבה למשל, אבנר עבר לפניי והגבה את הכדור. יפה, מי קנה את הכדור, אבנר או אני? זה שראה או זה שהגביה? זה שהגביה. אף על פי שבגמרא יש הווה אמינא שראייה קונה, כי סוף סוף זה המפגש הראשוני שאני פגשתי את הכדור לפניך, נכון? אבל להיות ובעולם הזה אנחנו חיים, אז בעולם הזה אי אפשר להסתפק בקניין רעיוני רוחני. צריך לעשות פעולה, צריך לעשות מעשה, צריך להגביה, צריך למשוך וכו', לכל סוגי הקניינים. לכן, אם יש בארץ ישראל ממד רוחני, ברור שאופי הקשר שלנו, הקניין שנעשה ביחס לממד הרוחני הזה הוא רוחני. ולכן ברור שאברהם אבינו, כדי לקנות את הקניין הרוחני, כדי לקנות או כדי להשתייך לממד הרוחני הזה של ארץ ישראל, עשה פעולה רוחנית שבא לידי ביטוי, בסנה עיניך הוא ראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. הוא לא צריך לעשות פעולה מעשית בשביל זה. אדרבה, הפעולה, פעולת הראייה שהיא פעולה רוחנית, היא מתאימה לממד הרוחני שאברהם אבינו קנה בפעולה הרוחנית הזאת, הממד הרוחני הזה. ברור, פשוט. אם נדק יותר, סנה עיניך הוא ראה, אומר הכלי יקר, מה זה סנה עיניך הוא ראה? סנה עיניך סם מלשון להינשא. בשפה של יום היינו אומרים, הקב"ה אמר לאברהם אבינו, תרים את העיניים, תרים, תרים, תתרומם, תתרומם. זאת אומרת, אל תתרשם ממה שאתה רואה. מה אתה רואה סך הכל? אדמה. מה אתה רואה? פוטנציאל חקלאות, פוטנציאל קרקע לבניין, פוטנציאל הקמת מדינה. זה מה שאתה רואה. לא, לא, תרים את העיניים. סנה עיניך הוא ראה, תרים את העיניים. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את נהנה. מה זה מן המקום? חזל כדוע דרשו. מן המקום, מן המקום. אתה עומד בהמקום. אתה עומד בשיא הממד הרוחני שבארץ ישראל, הר המוריה, מקום המקדש וכו'. אז יש תועלת אחת, פונקציה אחת, תועלת אחת, ערך אחד, ממד אחד, מלא קינן מסוג אחד, שהוא הממד הרוחני. שכמובן הרוחניות הקדושתית הזאת מופיעה בכל ארץ ישראל, על פי גבולותיה, וכמובן ככל שאנחנו מתמרכזים יותר פנימה, אז הקדושה היא נעשית יותר מרוכזת. כמו למשל שבעם ישראל יש, אתם רוצים לחבות, בואו נחבא. כמו שבעם ישראל יש ישראל לוי, תודה רבה, ישראל לוי כהן, כך יש גם בארץ ישראל, אם אפשר לומר, ארץ ישראל ישראל, ארץ ישראל לוי, ארץ ישראל כהן. למשל דוגמה, משנה קדומה מחלקת, שלוש קדושות בארץ ישראל, שלוש קדושות יסודיות, זה גם עוד בחלוקי חלוקות, כמובן, אבל שלוש קדושות יסודיות, עבר הירדן המזרחי, ארץ הגולן וארץ יהודה. שלוש מדרגות בקדושה, נפקמינות גם הלכתיות. בתוך ארץ יהודה, גם מדרגות מדרגות. יש לנו יהודה, יש לנו ירושלים, ויש לנו הר הבית. בהר הבית גם חלוקה. הר הבית, יש עזרה, יש הקודש, יש קודש קודשי וכו'. בקיצור, מדרגות מדרגות בקדושה. כאן אברהם אבינו עומד בהמקום. מה שכאן הקליקה קורא לזה בית מקדש של מטה, מקום המקדש של מטה, אבן השתייה כנגד בית המקדש של מעלה. עוד נגיע לבית המקדש של מעלה הזה. אז זה ממד אחד. הממד השני, כבר אנחנו נחזור לממד הזה. הממד השני זה הממד המעשי. הרי סוף סוף בעולם הזה אנחנו חיים. אז אי אפשר להסתפק. אני לא יכול להגיד, בעם ישראל יש כנסת ישראל. נשמת ישראל, סגולת ישראל, קדושת ישראל. חזק וברוך, יפה. הלאה. עכשיו איך זה מתגלה במציאות? בעולם הזה אנחנו חיים. אם הקב"ה היה רוצה שנשאר בעולם הנשמות, היה משאיר אותנו בעולם הנשמות. לא היה בורא את עם ישראל, היה בורא את כנסת ישראל, לא היה בורא את נשמת אמיר בגופו של אמיר, היה משאיר את נשמת אמיר בגן עדן, באפסנאות, באפסנאות הנשמות. אבל אם הקב"ה הוריד אותנו לפה, אז הוא רוצה שהנשמה תתגלה בגוף, אז יש לנו אחריות לגלות נשמה בגוף. אז אם הקב"ה ברא ארץ ישראל חומרית, אז הוא רוצה שיהיה גם פונקציה חומרית שדרכה תתגלה הפונקציה הרוחנית של ארץ ישראל. בסדר? אז כמו שיש ממד רוחני לעם ישראל, כנסת ישראל, אבל יש ממד שצריך לגלות אותו בפועל, עם ישראל, כך יש ממד רוחני לארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, שצריכה להתגלות בממד מעשי. והממד המעשי הזה, הממד החומרי הזה, הממד המעשי הזה, הוא נדרש, כדי לקנות אותו אנחנו נדרשים לעשות פעולות מעשיות. איך עושים קננים מעשיים? הגבהה, משיכה, פה חכמים אמרו, הליכה. כשאברהם אבינו הלך בארץ ישראל, קום תלך בארץ, אז הוא עשה פעולת הליכה כזאת שבעצם הקנתה את ארץ ישראל לדורות הבאים. חז"ל התבטאו בביטוי הבא, שהליכתו של אברהם אבינו בארץ היא בעצם הייתה כדי שתהיה נוחה להיכבש לפני בניו. כלומר, יבוא יהושע עוד כמה מאות שנים, יכבוש את ארץ ישראל פעם ראשונה, ואנחנו בגאולה שנייה וגאולה שלישית, וכל זה מכוח הליכתו של אברהם אבינו בארץ ישראל. והממד הזה הוא ממד חומרי. אנחנו נראה בהמשך מה זה אומר הממד החומרי הזה. מהי מצוות יישוב ארץ ישראל ברובד המעשי, הפרקטי, בחינת קום מתהלך בארץ? מה היא כוללת המצווה הזאת? מה הפונקציות שלה? זה לא יכול לרחף בשמיים, זה צריך, מה הפונקציות המעשיות? ולכן כאן הכלי הקרוא אומר ככה, זה משפט אחד, ואחד גופני, זה הממד השני, והוא נקנה, הקנין הגופני הזה, מחידי יש המצרי. מאותו רגע, זה ביטוי בגמרא, מאותו הרגע שיש מצרים, קרי גבולות. כלומר, יש גבולות לארץ ישראל, מדרגות בגבולותיה של ארץ ישראל, אבל כרגע לא נפתח סוגיה קצת מסובכת, איפה הגבולות, אבל נלך, נגיד, לפי גבולות מסוימים. בגבולות האלה, אנחנו צריכים, נראה בהמשך שהפונקציה, או הייתי אומר, הממדים הלכתיים של מצד יישוב ארץ ישראל, היא באה לידי ביטוי בשתי פונקציות. א', העמדת שלטון, קרי הקמת מדינה, ב', הפרחת השממה, כל זה נראה בהמשך. בתוך הגבולות האלה, אז כשהתורה מתארת לנו גבולותיה של הארץ, היא לא מתארת לנו פה איזה פילוסופיה או איזה שיעור בגיאוגרפיה. היא מלמדת אותנו מה גבולות המצווה. בסדר? חוזר הכלי יקר לרוחני. הרוחני הוא כי שם מקום מקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה. הרי ידוע לפי המקובלים שכל בריאה חומרית בעולם הזה יש לה שורשים רוחניים בעולם עליון. האדם, למשל, נפש רוח חיה בעולם הזה, נפש רוח נשמה בעולם הזה, חיה יחידה בעולם העליון. אז כל אחד מאיתנו, אז יש ערן שהוא גוף נפש רוח נשמה בעולם הזה, ויש ערן שהוא יחידה, חיה יחידה בעולם העליון. ומשורש העולם העליון יורד לשפע לעולם התחתון, בשפה יותר פשוטה, כל עשב יש לו מלאך שאומר לו גדל. אז יש כנגד ארץ ישראל שלמטה, יש ארץ ישראל שלמעלה. כנגד ירושלים שלמטה, יש ירושלים שלמעלה. זה הממד הרוחני, הקדושתי של ארץ ישראל. מה? שאלה חשובה. התשובה היא כן ולא. זה תחילת נצח ישראל. למה כן? למה כן? כי כמו שיש צלם אלוהים בגוי, מבחינת שם מצוא בני נוח, אמנם הצלם אלוהים הזה הוא מוגבל, הוא לא שווה, זהה, לבנים אתם להשם אלוהיכם. חביב אדם שנברא בצלם, חביב ישראל שנקראו בנים למקום, כל מה שדיברנו פה באריכות, אותו דבר בדיוק ביחס שבין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. רק רגע. המדרגה האלוהית שבאדם הגוי נקרא צלם, המדרגה האלוהית שבאדמה הגויה, אם אפשר לומר, נקרא בצלם. נקרא בצלם. המדרגה האלוהית שבישראל נקראת בנים אתם, המדרגה האלוהית שבארץ ישראל נקראת בנים אתם. תעשו, חבותיי, כל העבודה שעשינו, כל העבודה שעשינו ביחס לעם ישראל, יהיה לנו עכשיו הרבה יותר קל. בואו תעזרו לי רגע. כמה שיעורים היו על עם ישראל מאז שהתחלנו כנסת ישראל? לא כל השיעורים. מאז שהתחלנו כנסת ישראל, עד שסגרנו פעם שעברה עם ישראל. כמה שיעורים היו? 40. מי שהתחלנו לעסוק בכנסת ישראל? 30 שיעורים? 40 שיעורים? נגיד, יפה. ארץ ישראל, אתם תראו, זה יהיו פחות. יהיו 10 שיעורים, מקסימום. כנסת ישראל וארץ ישראל. לא, נראה לי לא יותר מ10 שיעורים. איך יכול להיות? למה שהמשכנו 30 ופה 10? ברור, גזור והדבק. מה שהשכנו שם ישרת אותנו פה. אותו עיקרון בדיוק. פשוט. כי זה אותו עיקרון. כי עם ישראל וארץ ישראל אותו דבר. כי זה אותו דבר. רבותיי, למה להתפלסף? למה להתפלסף? תפתחו, תדלגו רגע. מקור, עמוד 38, רק תהפכו דף ברשותכם. עמוד 5, רגע. סליחה, מקור 5. פסקה ראשונה, ספר אורות. אורות ארץ ישראל. פסקה ראשונה. בסדר? אורות ישראל, א', א'. אורות ישראל, א'. תראו רגע בשורה השלישית, המשפט השני. ארץ ישראל, רואים את זה באמצע השורה השלישית, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. אני רוצה להגיד משפט שאולי צריך להגיד אותו בהתחלה. בדרך כלל כשאנחנו שואלים אדם, תגיד, מה היא ארץ ישראל ביחס לעם ישראל? אז בדרך כלל אנחנו שומעים את התשובה שארץ ישראל היא אמצעי למטרה. כלומר, עם ישראל צריך להופיע את עצמו, כדי שהופיע את עצמו, אנחנו צריכים איזה אמצעי שרק שם הוא יכול להופיע את עצמו, קרי ארץ ישראל. למשל, הגפן רוצה, צריכה להוציא ענבים, כדי להוציא ענבים היא צריכה אדמה, היא לא יכולה לגדול באוויר, מה אפשר לעשות? היא לא פטריה. בסדר? אז היא צריכה קרקע. אז לכאורה ההבנה הפשוטה היא בדרך כלל, שארץ ישראל היא סך הכל אמצעי לעם ישראל, ואז יוצא לפי ההבנה הלא נכונה הזאת, שעם ישראל הוא האידיאל הגדול, הוא המטרה, וארץ ישראל זה כלי עבודה, זה מטרה. זה המשפט הראשון שדילגנו עליו עכשיו, שהרב יוצא נגדו, מה פתאום? אני חוזר למשפט הראשון ב-5. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, כלומר מה ההגדרה של המילה חיצוני פה? רק בתור אמצעי. למטרה. ארץ ישראל זה לא כמו שמבינים לצערנו הרב בדרך כלל בכוזרי, שאין עם הסגולה יכול לגלות עצמו אלא בארץ הסגולה, כלומר ארץ ישראל שר כל איזה אמצעי. לא, זה לא נכון. בזה הרב פותח ספר אורות. זאת הטעות. לא נכון. אלא, עכשיו אני חוזר למשפט שלנו, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, ערך עצמי, קשורה בקשר חיים עם האומה. עם ישראל וארץ ישראל זה אותו דבר. אני רוצה רגע להגיד משל שרב צוקרמן פעם אמר, כדי להבין עד לאן זה מגיע, נא להזדעזע מהמשל. בסדר? דוגמה, נגיד עומד פה יהודי, פלוני, רובן, יפה, ונגיד סגולת ישראל, רובן שיש בו סגולת ישראל, כל זה כדוגמה, ואני מוציא ממנו, במחאות, את הנשמה שלו, נקרא לזה, מוציא ממנו את סגולת ישראל, כנסת ישראל שבתוכו, מוציא ממנו את האבא שבבן שבתוכו. יפה. רגע, שנייה, הוצאתי ממנו עכשיו את הנשמה, הוא לא מעניין אותי עכשיו, סתם חומר גלם עכשיו. יפה, הלכתי לאדמה גולמית בתולית, אין לה עדיין צורה, אין לה עדיין תוכן, אדמה חסרת אישיות. לקחתי את הנשמה שלו, כנסת ישראל, הכנסתי אותה לאדמה הגולמית הזאת. מה קיבלתי? ארץ ישראל, צד שני. הלכתי לגן הסוס, הוצאתי משם את הקדושה שבארץ ישראל, את כנסת ארץ ישראל. עומד פה אדם גולמי חסר צורה, נפחתי בו את הנשמה הזאת. מה קיבלתי? עם ישראל. אז עם ישראל זה ארץ ישראל, וארץ ישראל זה עם ישראל, רק זה מדבר וזה דומה. זה לא אמצעי. זה אותו דבר בדיוק. זה אותו דבר בדיוק, ולכן אם ישאל אותך אדם. אם ישאל אותך אדם, למה זה קריטי? כי זה קריטי. אם ישאל אותך אדם, תגיד, מה יותר חשוב?
שלמות הארץ או שלמות העם? מה אתה מעדיף? עם ישראל שלם ולוותר על שטחים קוראים לזה היום, או ארץ ישראל השלמה ולוותר על חלק מעם ישראל? תשובה, התשובה לשאלה הזאת היא, משל, אני אומר לך במשל, אחד הלך לרופא. אמר לו הרופא אחרי בדיקות מקיפות, שמע חביבי, אתה חייב לוותר על אחד משניים, או המוח או הלב. תחליט, למה אתה מוותר, על המוח או על הלב? מה אני לא החולה? אני מוותר עליך. אני מוותר על הרופא שיגיד לי לוותר על המוח או על הלב. כי אין חיים בלי מוח ואין חיים בלי לב. המוח והלב זה לא אותו דבר. כן, אבל היא גופה, זה קיום האדם, זה עצמות האדם. רגע, שנייה. לכן כל השאלה האווילית הזאת היא לא מתחילה. כי ברגע שאנחנו חד ושלום מוותרים על עם ישראל, אנחנו מוותרים על ארץ ישראל. מוותרים על ארץ ישראל, מוותרים על עם ישראל. רגע, אז אתה רוצה להגיד לי ברמה הפוליטית מה הפתרון? תשובה, אין לי פתרון. הפתרון הוא שלמות העם, שלמות הזהות. זה הפתרון. לכן השאלה הזאת, נגיע לזה בהמשך. לא נגיע לזה, נגיע לזה. לכן השאלה הזאת, תחומים, כרך י"ב, עמוד 24, נגיע לשם בלי נדר. אם תזכיר לי.
נזכיר.
לא תזכיר לי, אני אשכח. נראה את התשובה של רב ישראל על זה. על המאמר שם. בסדר? לכן אין שום... איזה מין שאלה, ארץ ישראל שווה עם ישראל, עם ישראל שווה ארץ ישראל. אז מה זאת השאלה המטופשת הזאת? שלמות העם ושלמות הארץ. שלמות העם היא שלמות הארץ, ושלמות הארץ היא שלמות העם.
מה מוביל למה?
רב.
אתה שם לב שאתה נופל בטעות הזאת? מה מוביל למה? אז אתה שואל מה האמצעי למטרה. זה מה שאתה אמרת.
רב.
והרב, בתחילת ספר אורות, אומר לנו ארץ ישראל היא לא האמצעי. היא חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. כן.
אני יכול להגיד למה היה קשה עם המשל שהבאת, אני חושב שאני לא חולק על הרב סוקרמן, אבל מה אני חושב להבין?
לא,
רב
סוקרמן, אתה חולק על
הקדוש
ברוך הוא,
אתה חולק,
מה אתה חולק על הקדוש ברוך הוא?
רגע,
לא, רגע, אתה חולק על הקדוש ברוך הוא.
לא חולק, אני רק שואל על זה. אני שואל על זה, כן, אני
חולק.
אתה
עושה אליו
שאני קצת עקיף לאהבה ואמונה, כי פה אנחנו הרבה פעמים נופלים ונכשלים. כי שמים לנו מוקש בשאלה. ואנחנו הרבה פעמים נכנעים לשאלה, כי אז אנחנו מתחילים לחלק מה אמצעים, מה מטרה.
לא, אז אני לא קשור, אני מסכים לזה מה שאמרת. בדוגמה שהבאת,
אני אומר שאותו
נשמה...
וגם אם אני לא מסכים מה שאמרתי, מי אני שאני לא אסכים? אני לא רלוונטי בך, אני מאמין לקדוש ברוך הוא. לא מאמין לעצמי. כן.
בדוגמה שהבאת, הראית לנו שהנשמה של האדם, שזה בעצם מדבר, היא שווה לאותו דבר, לאותו נשמה של הארץ, שזה דומם.
זה מדבר, זה דומם.
הרי אנחנו יודעים שאלפי נשמה שלך, אז זה יגיד יותר גדול, אם יש לי נשמה של דומה, אז אני אהיה דומה, אם יש לי נשמה של מדבר, אני אהיה מדבר, זה הבדלים, זה הבדלים
כל הנשמות. אני רק רוצה להראות שהקדוש ברוך הוא החליט, אני אומר את זה עכשיו בשפה מאוד לא מדויקת, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא בורא שתי סוגי הופעות אלוקיות במציאות. זה לא שניים, זה לא שני מסלולים, אלא זה מסלול אחד פנים ומסלול שני חוץ. זה המהות והמעטפת, אבל נגיד שני מסלולים. מסלול אחד נקרא ישראל, מסלול שני נקרא גוי. המסלול הנקרא ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לגלות אותו במדרגה דומם, צומח, חי מדבר. מסלול הנקרא גוי, אני רוצה לגלות אותו במדרגה דומם, צומח, חי מדבר. יופי. המסלול הנקרא ישראל בדומם ארץ ישראל. בצומח נגיד אולי שבעת המינים. בחי אולי בעלי חיים טהורים. באדם, כן עם ישראל. המסלול הנקרא גוי, בדומם חוץ לארץ. בצומח אולי לא שבעת המינים. בחי כנראה החיות הטמאות. ובמדבר גוי. זהו, זה ככה ברוך הוא סידר את העולם. מה אתה רוצה עכשיו? אתה לא... לך לכותל, שים פתק, אם יש לך בעיה עם זה. ככה גם אנחנו סידר את העולם. לכן ישראל, חבר'ה, מה אנחנו מנסים לומר פה? לא, אי אפשר להבין את המושג בראשית אין ראשית אלא ישראל. ישראל זה לא סך הנשמות בגוף. זה מדרגה אלוהית הנקראת ישראל, ישראל קדמו לכל. המדרגה האלוהית הזאת היא מתגלה דרך דומם צומח המדבר, כרגע חסוקים בדומם ומדבר. וכל זה סוגיית תביעת העין. אתה יכול לעשות לו עד מחרתיים, זה לא יעזור.
איזה תביעת העין יש לך בארץ ישראל?
לא יעזור. מה?
איזה
תביעת העין יש לך בסגולה, בעם ישראל? אמרתי, אני מוריד את הכיפה, מוריד את המשקפיים, מגיע גוי משכם. מעזה, אפשר גם. אני נראה אותו דבר. לא, קצת סידרתי את הזקה, נראה יותר טוב. הוא היה, הספר סידר אותי. העיניים, מה, רואים בעיניים, משהו יותר טוב. הלוואי, נקווה שאתה צודק. יפה, אז ניקח עכשיו אדמה של ארץ ישראל, וניקח אדמה משוויץ. כבודו יכול בבקשה להראות לי את ההבדל? חבר'ה, רגע שנייה, מי מוכן לעשות איתנו חסד? אפשר להביא לי קוטי מוהר"ן רגע לפה?
יש פה.
יש פה, יופי! רגע, לפני כן, תכתבו בנספחים, מי אחראי לנספחים?
ההוא שלא פה.
ההוא שלא פה, אבל צריך מישהו להשלים את זה. ליקוטי מוהר"ן תניאנה?
שלומי, ליקוטי מוהר"ן תעניינה. ליקוטי מוהר"ן? של הרב קוק. ליקוטי מוהר"ן תעניינה, פסקה או תורה, קוף, תת, זין. אם נפגשנו היום רק בשביל הפסקה הזאת, אשרנו מטוב חלקנו. אני קורא, תראו. קוף תת זין, רבי נתן כותב בשם רבי נחמן. סיפר שכשהיה בארץ ישראל, רבי נחמן, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם, באו אנשים חשובים מחוץ לארץ, הגיעו לארץ ישראל, ועברו דירה, הם קבעו את משכנם בארץ ישראל. אז סיפרו לו, אלה כן, האנשים החשובים שהגיעו מחוץ לארץ לארץ ישראל, שבאו ממדינות אלו וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם, וסיפרו לו, עכשיו תראו, שקודם שהיו בארץ ישראל, אני קודם שאני קורא את זה, אני כולי רעד, שקודם שהיו בארץ ישראל, לא היו יכולים לצייר לעצמן שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. תגיד לי, כשההורים שלך הגיעו מאתיופיה ברגל, הם האמינו שארץ ישראל זה אדמה? הם ראו קדושה עולה לשמיים. לא האמינו. לא האמינו שקדושתה של ארץ ישראל יכולה להתגלם. יכולה להתגלם ולהתגשם במציאות חומרית. לא האמינו. לא יכולים לצייר לעצמם שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. והיו סוברים, אותם החשובים, האנשים האלה, שארץ ישראל היא עולם אחר לגמרי. לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים. כמו שעם ישראל הוא סוג אדם אחר לגמרי. הוא מפורש בתורתנו הקדושה מעלת קדושת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים, והתורה בעצמה מפרשת כל גבול ארץ ישראל לגודל מעלתה וקדושתה העצום והנורא מאוד מאוד, כדי שנדע עד איפה הקדושה הזאת, כן היא מופיעה, ואחרי זה נראה איך רוצים לממש את הקדושה הזאת. על כן, לא היו יכולים לצייר לעצמן ביניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם. לא האמינו שארץ ישראל יכול להיות על פני כדור הארץ. זה מתוקף קדושה, קדושתה וברוחניותה, היא סוג של נשמה, היא לא סוג של גוף. עד אשר באו לשם וראו, דרך אגב, הרבה פעמים, אתה יכול לשאול את הדור הקודם אצלכם, כן, ואנחנו את הדור הקודם קודם קודם אצלנו, שהרבה פעמים אותם אלה שעלו לארץ ישראל, הנפילה הרוחנית, הנפילה של המתח הרוחני שהיה להם, בין הכמיהה לארץ, לציון, ירושלים, לגאולה, להופעת שכינה, לבין המציאות בפועל שפתאום יש אדמה וחקלאות ופרנסה ופוליטיקה ובחירות ובירוקרטיה ועניינים, נפילת המתח בין שאיפת הקודש לבין המציאות המעשית בפועל, היא נוראית, היא קטסטרופה. אבל זה בדיוק כמו שיש אבא שיובן בן שיובן בעם ישראל, אותו דבר בארץ ישראל. עד אשר באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. כי באמת ארץ ישראל כלפי חוץ הוא כמו מדינות אלו ממש. ואפר ארץ ישראל, מכך אדמה מארץ ישראל, הוא במראה הוא דמות כמו אפר מדינות אלו ממש. מדלק טיפה. כי באמת בדמות ותמונה, כלומר כלפי חוץ, מי שהעיניים שלו הם רק עיני בשר, רק סימנים, הוא לא מבין בכלל על מה אני מדבר כבר חצי שעה. אני רואה פה כמה אנשים מסתכלים על היבטי מהון. מה אתה מדבר? דרך אגב, זה יכול גם להסביר מה שקצת מישהו רמז, אולי כן היה לו, אולי רמז לזה, שהכוזרי, במאמר שני, כשהוא שואל אותו מה שאמרת, עם האלוה, אני מבין, אבל מה שאתה אומר, ארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. כלומר, קל לקבל, שכמו שאנחנו מבינים שיש הבדלי אופי, הבדלי תכונות, הבדלי כישרון בין אדם לאדם, אפשר להבין שיש הבדלי כישרון בין עם לעם. זה אפשר עוד להבין, כי זה בבני האדם. אבל כשאנחנו מדברים על הבדלי כישרון, אופי ותכונה בין אדמה לאדמה, זה קשה לי לקבל את זה. אפשר להבין שקשה לקבל שיש אופי סגולי, קדושתי, אלוהי, שונה בין אדמה לאדמה. כי המרכיבים הביולוגיים של הכימיים שלה וכו', הם לכאורה אותם מרכיבים. אז מה שאמרת עם האלוה, בסדר, מה שאמרת ארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. ואז רבי יהודה הלוי חוזר לאותו עיקרון, אתה זוכר מה שאמרת לך על עם ישראל? שיש כאן הבדלי אופי, אז יש כאן הבדלי אופי. לכן, כי באמת בדמות ותמונה, אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות, ובין שאר מדינות להבדיל. אז תגיד לי, אתה יכול בבקשה להוכיח הבדל בינך לבין גוי? לא. אתה יכול בבקשה להוכיח הבדל בין ארץ ישראל לבין אתיופיה? לא. לא במדרגת מה? לא במדרגת סימנים. או במדרגת תביעת עין? כן? אז מי ששם על עצמו משקפיים במחאות של בינה נמונה, נקווה, שזה תהליך הפנה מערוך, לכולנו, כולל אני עצמי, נקווה שהוא רואה בעיני החוש דברים שאחרים שהם לא רואים בני החוש, לצערנו הרב עדיין. כי זה כמו אדם שהוא פיקח. אז שהוא שומע, כן, אדם לא פיקח, כשהוא שומע מישהו אומר איזשהו משפט, אז הוא קולט במשפט רק את מה שהוא אומר. הוא יודע לתרגם את המשפט הזה, מה זה אומר? בסדר. אבל מישהו פיקח, הוא יודע לזאת רגע, המשפט הזה זה נובע ממשהו אחר לגמרי. איך עובד פסיכולוג? נכון, מה זה פסיכולוג? פסיכולוג זה לא איזה קוסם. אלא הוא יודע לחפור בשורשי המשפט שלך, מאיפה זה נובע? ועם אלה גם אולי מאפשר לתקן. אז אני אומר מילים ואותיות, או אותיות מילים ומשפט, ואדם חכם יודע לזהות את הגרעין, את הנביאה, את נקודת המוצא, את השורש, את הסיבה שמשם זה מתחיל. אז גם בעולם שלנו זה ככה. אז בטח בעולם הרוחני זה ככה. שלא כל מה שנהיה בשרות זה מה שיש. נכון, אם הגיע אחד פעם ראשונה בחיים למכון מיר, ונשאל אותו, תגיד, אחרי שעה שהוא היה פה, מה זה מכון מיר? אז הוא יגיד לנו שני בניינים, גשר ביניהם, כמה קומות, כיתת אמונה, קומות לימוד, חדרי מזכירות, פנימיה, חדר אוכל, פינת קפה, פינת הפקר, שכחתי, פינת הפקר, כמובן בית מדרש, זהו. תגידו, זה מכון מיר? כן, בעיני החוש הוא צודק. הוא ראה שני מיליונים, גשר ביניהם וכו'. נכון. אבל אם הוא יהיה פה איזו תקופה, נשאל אותו, תגיד, מה זה מכון מיר? אז הוא יגיד, המקום הכי חשוב בעולם. כמעט, חוץ מהר הבית. בסדר. יש עיניים שמעבר לעיני החוש, מעבר לעיני הבשר. ככה, זה תביעת עין, זו תכונה תביעת עין. למה? לא התרגלנו לחשוב ככה, התרגלנו לראות ערוץ 2, כמשל. כי באמת בדמות ותמונה, עוד טיפה רגע. כי באמת בדמות ותמונה, אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות להבדיל. ואף על פי כן היא קדושה מאוד מאוד בתכלית הקדושה העצומה ונוראה מאוד. אשרי הזוכה להלוך שם אפילו 400, נגיע לכל זה. וכאשר הפליגו רבותינו, זיכרונה לברכה וכל הספרים, בעוצם קדושתה הגדולה והנוראה. עד לכאן סוגיית ארץ ישראל, אבל אני לא יכול לא לקרוא עוד טיפה בהמשך התורה הזאת קופתת זין. כי אותו עיקרון. וסיפר רבנו זיכרונו לברכה זאת, לגבי ארץ ישראל, כי הוא עניין נצרך מאוד לכמה עניינים, כלומר העיקרון הזה, לדעת להבדיל בין המבט החיצוני החושי לבין התוכן הפנימי, לא להיתקע בסימנים, לחפור בתביעת עין, לא הבן שבבן, האבא שבבן, לא המציאות החיצונית הגלויה, המציאות הפנימית האלוקית הסמויה, הדבר הזה הוא נצרך מאוד לכמה עניינים שבני אדם נבוכים בהם בטעותים, בטעויות. כי בני אדם טועים שהם רואים רק בעיני החוש. אתם זוכרים את המשפט שהוא יהיה בעזרת השם על הסוואטשר? העיקר המהותי הוא המכריע בערכת המציאות. כל התארים התפלים, כל התארים החיצוניים אינם תפלים ועוברים. משפט ארוך אפשר חצי. קלית, אפשר מקדימה מאחורה. אפשר להגיד שלוש נקודות. בסדר. אז העניין הזה, טוב נעזור רגע שם. אז העניין הזה הוא נצרך מאוד לכמה עניינים. הנה אחד העניינים הנוספים. תראו, וחבר'ה בואו רגע ניתן עצמנו על הראש בעניין הזה. כי יש טועים וסוברים, יש טועים סוברים, שצריכים להכיר את הצדיק, או שר דבר שבקדושה, להכירו בפניו בצלמו ודמותו. יש אנשים שחושבים שאדם צדיק, צריך לראות בפנים שלו, איזה מין מציאות אחרת. כביכול הוא צריך להיות מה? מלאך. איזה מלאך. כך אנחנו חושבים. שצריכים להכיר את הצדיק, או שר דבר שבקדושה, להכירו בפניו בצלמו ודמותו, שיהיה משונה בדמותו ובתנועותיו דייקה, דווקא. אומר חבנך, מה פתאום? הוא באמת לא חנו. כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים. עד רבה, הצדיקים האמיתיים מסתירים את עצמם. הצדיקים האמיתיים הם דווקא מתנהגים ככל האנשים ובפחותים שבאנשים. דווקא. כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים ואין בו שום שינוי. אבל אף על פי שכלפי חוץ בעיני החוץ אין בו שום שינוי, ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. הצדיק הזה אף על פי שכלפי חוץ נראה אותו דבר. ושערי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו וכו' וכו' מדלג. וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל ענייניה ובחינותיה. והוא מביא כאן מקורות בזוהר. אך אף על פי כן בגשמיות לפי מראה עיני האדם אין רואים שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר הארצות. אז מה יהיה עלינו? אז איך אנחנו נבחין? איך נחשוף תכונת תביעת עין? כי מי שזוכה להאמין בקדושתה, יכול להבחין קצת ההפרש. צריך לעבור פה תהליך רוחני עמוק מאוד, פנימי מאוד, כדי להתחיל להתרגל להסתכל על המציאות, לא בעיני בשר, או לא רק בעיני בשר, בעיני נשמה. כמו שאנחנו מבינים שעיני השכל הם יותר מעיני החוש, כך אנחנו צריכים להבין שעיני הנשמה הם יותר מעיני השכל ועיני החוש. כמו כן הצדיק, ואנשים קשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר בני אדם בדמותם וצלמם, ואין ביניהם מפרש בגשמיות לכל מראייני בשר, הם הולכים לרופא והם קונים במקולת, והם נוהגים כמנהג בני אדם. כן? פעם היה איזה תלמיד אחד, בחור אחד, הגיע כולו מטולטל, מזועזע. מה קרה? ראיתי את הרב שאין כוח מעריך, קונה בשוק. ועוד ראיתי אותו, זורק את שקית הזבל לפח הזבל. יפה. שאלתי אותו, מה חשבת? מאיפה יגיע מלפפון ועגבנייה לביתו? חסידה תביא לו את זה? מה חשבת? מה, אין לו זבל שם בבית? מה זה, הוא בר ברחם אמו שאין לו זבל? אין לו הפרשות? מי אתה רוצה שהוריד את פח הזבל אשתו? חבר'ה, תודו שאני צודק מה שעכשיו אני אומר. כן? אבל, ואז מה התוצאה? שרואים את הרב הולך עם פח זבל, עוד פח זבל, עוד אחד. לא, מה פתאום. אז כלפי חוץ, זה נראה אותו דבר. כלפי פנים, מדרגה אחרת לגמרי. ואף על פי כן באמת לאמיתו, אנו מאמינים שמופרשים ומובדלים לגמרי, כי איש כשר הוא עניין אחר לגמרי, מכל שכן הצדיקים האמיתיים, ועניין זה נצרח לכמה עניינים, ואבן זה מאוד. אז בואו נחזור לארץ ישראל אלינו. זה ארץ ישראל. אז מצד אחד יש לה לבוש גשמי, גוף, מצד שני יש לה נשמה אלוהית. מה אתם אומרים על הקטע הזה? נפלא, לא? מתוק ממש? כן. אתה יכול לשאול, אבל זאת לא שאלה.
כולם באותו שלב.
לא באותו שלב, באותה מדרגה.
באותה מדרגה, סליחה. אבל זה שראינו, ואני גם שמעתי את זה מרבנים.
כן. זה עדיף על זה.
לא שזה עדיף.
אז זה טעות.
שגם כשהרב צבי יהודה אמר בעצמו שיש מצבים שבהם לא צריך ללכת ולהקים משהו.
מה זה קשור לעניין?
זה קשור.
זה לא קשור, אתה עכשיו מגיע לבפועל. אתה עכשיו מגיע לבפועל, זה שלא צריך להקים יישוב בדרום לבנון, זה מה שדרום לבנון זה לא חלק מארץ ישראל?
לא.
יפה, אתה עכשיו מדבר על הבן שבבן, איפה אנחנו עכשיו נמצאים? באבא שבבן. עוד פעם, לא, אותה טעות שאז עשינו עם עם ישראל וכנסת ישראל, אותו דבר. אז גם אז אמרתי לך, תחכה כמה שיעורים. עכשיו אנחנו בכנסת ארץ ישראל. ארץ ישראל שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן, נקודה, שלושה סימני קריאה. יפה. עכשיו אתה שואל, האם עכשיו בשעה 5:30 ראוי להקים יישוב בעבר הירדן המזרחי ברבת עמון? יגיד לך רב ציודה, כנראה עוד לא הגיע הזמן. בסדר. זה כמו, האם אותו יהודי, בן שבבן, עוד לא, לצערנו הרב, עוד לא הגיע למכון מאיר. בסדר, נו, מה נעשה? לא ניקח אותו בכוח עכשיו. מה? לא ניקח אותו בכוח. עוד לא הגיע. יגיע הזמן. אבל זה שבפועל אנחנו לא מממשים, זה לא אומר שאנחנו חד ושלום מבטלים את המהות. המהות קיימת, העיקר המהותי הוא המכריע באחת המציאות. כן, מישהו פה רצה להגיד משהו, חנן, כן.
כשאתה אומר הרב צדיק, אתה עומד על המהות שלו,
אתה לא יכול לעמוד על המהות שלו.
לא, בסדר, אתה לא תאמין כל רב שיגידו לך הוראה, אתה...
לא יגידו לך הוראה, ואתה עשה לך רב.
נכון.
תראה, חננאל היקר, אתה ילד גדול ואתה יודע, שככל שאתה, ככה זה אמור להיות, אמר פעם מישהו בדיחה ממש עצובה. אני תכף אוסיף על הבדיחה הזאת, משהו שמישהו מפה אמר. אמר, רבנים זה כמו הר, חס ושלום, אני לא מסכים מה שאני יכול להגיד, זה עכשיו בדיחה עצובה. רבנים זה כמו הר, ככל שאתה מתקרב יותר גבוה, אתה רואה כמה יותר נמוכים. אתה לא צוחק, אה? כי זה עצוב. זה מטומטם, זה לא נכון. אז אמר אחד שסיפר את הבדיחה, שמשהו יגיע למכון מאיר, הוא רואה הפוך. רבנים זה כמו הר, עכשיו, חס ושלום, אני לא דבר על רבנים במכון מאיר, אני מדבר על האמת, על העיקרון. שרבנים זה כמו הר, ככל שאתה עולה יותר גבוה, אתה רואה כמה יותר גבוהים. עכשיו, כדי שאנחנו נהיה שייכים באמת לרבנים צדיקים, אנחנו צריכים להתחבר לצדיקים, כמו שפוסק הרמב״ם. כדי שנזהה כמה הם גדולים, כמה הם עצומים, כמה הם נשגבים, כמה הם עליונים. ולא כמה הם קטנים. בשביל זה צריך להיות צדיק. זה לא מצחיק. מה? עשה לך רב, אתה צודק, מלכתחילה קשה לזהות. לכתחילה קשה לזהות. לאט לאט ככל שאדם גדל, הוא מחפש רב ש... הוא יותר, זה לא החוכמה של הרב, זה לא הידע שלו, זה לא השיעור המעניין שלו, זה לא הדרשה היפה שלו, זה לא הספרות שהוא כותב, זה עומק נשמתו, זה צדיקותו. זה מה שמקרין באמת בסופו של דבר ובתחילתו של דבר. אלא מה? כמו שאמרנו פעם, בהתחלה צריך לשכנע אחד, תשמע, אתה בא לשמוע את הרב, יש כיבוד בשיעור, שווה בשביל הכיבוד אני בא. אחר כך כיבוד כבר לא משחק עליו, יש בדיחות, בדיחות זה כבר מרפא לנפש, זה לא רק אוכל לגוף, יותר טוב. אחר כך, שמע, הרב הזה הוא גאון, יש לו הברקות, חבל לך לזמן, לא תשמע חידושים כאלה, אף אחד, שווה. בקיצור, ככל שאתה מתבגר, הוא מתחיל להבין שמה שהוא מחפש ברב, זה לא את הכיבוד, ולא את הבדיחות, ולא את הגאונות ואת ההברקות, ולא את רוחב הידיעה. הוא מחפש את האישיות, לפגוש את הצדיקות, את זה הוא מחפש. כמו אני מקווה, הרבה רבנים, למדרגות. כשהוא אומר מצאתי לי רב, כן, כשהרב נזיר אמר מצאתי לי רב. זהו. אנשים צעירים לא מבינים מה שאמרתי עכשיו. אנשים בוגרים, עמוקים יותר, הם מבינים לגמרי. עכשיו זה לא אומר, זה שהרב הוא צדיק, זה לא אומר שאין לו חוכמה, ואין לו רוחב ידיעה, והוא לא אומר דברים עמוקים, ואולי אפילו מחודשים, ואולי גם יהיה כיבוד בשיעור, ואולי גם יזרוק איזה בדיחה, בסדר גמור, אבל זה לא העניין. זה לא העניין. העניין זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. כן, גיל.
הרב, מהכוזרי הבנתי שארץ ישראל, ועוד עם ישראל, ועוד תורה, אני חושב במשל הגפן, אם אני לא טועה,
נגיע לשם.
שווה נבואה.
נגיע לשם. גם וגם וגם שווה גמגום. זה מה שאתה אמרת. עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. גם, גם, גם. גם, גם, גם. חרבונה. חרבונה. פרסי, סך הכל. איראני. כן. בסדר? נגיע לשם. נגיע לכוזרי הזה, מבטיח לך. בלי נדר. נגיע לשם, נגיע. מה שאתה אמרת זה לא נכון. זה לא נכון. ההבנה הרגילה בכוזרי שם שארץ ישראל היא הכשרה ואמצעי לחשוף תכונת עם ישראל. כי כל גפן צריכה אדמה, ורק באדמה הזאת וכו', לכן כבר יכול לקחת אברהם, העביר את האילן למקום שהוא יכול לגדול וכו'. זה לא מה שכתוב שם. זה מה שכתבנו במבחן בגרות וקיבלנו 10 נקודות, כי גם המורה למחשבת ישראל לא הבין את מה שכתוב שם. לא מצחיק בכלל, זה לא מצחיק בכלל. בכלל לא מצחיק. טוב, בואו נתקדם, יובל, בבקשה. סליחה, אני יכול רק לשאול שאלה? היית בכל השיעורים הקודמים? עכשיו אתה בשיעור 30. אז יש לי הצעה טובה בשבילך. צא מהשיעור, תשלים את כל מה שהיה עד היום. אני חושב שלא. נדמה לך שאתה מבין. אוקיי, אז אני מדבר לא באמת. טוב, שאלתך? אשריך שאתה משלים 30 שיעורים. חזק וברוך, כן.
איך בארץ ישראל מגלה
בן שקודש? נגיע לזה. אנחנו עכשיו בארץ ישראל, באבא שבבן. לבן שבבן, אנחנו בדף 15. לבן שבבן נגיע בדף, כמדומני, 19. בואו נבדוק את זה. כן. דף 19 נגיע לבן שבבן. יש לנו עכשיו 15, 16, 17, 18. יש לנו פה עבודה. בסדר? אפשר להמשיך? אתם מזועזעים, אה? למה? לא, אני רואה, יש כאן אווירה טעונה עכשיו בכיתה.
קשה
להבין את זה. קשה? מה שאמרת, עם האלוה, קל לקבל זאת, מה שאמרת, ארץ האלוה, קשה לקבל זאת. לך, למה אני צריך להסביר? איך הבנת, איך היום אתה ודאי לך שיש ערך שנקרא יהודי שהוא שונה מגוי, סגולת ישראל? איך? היום זה ברור לך? זה ברור לך שאני ואיזה שכם מפה זה לא אותו דבר? ברור לך. יפה, אוקיי, אז בוא נעבור תהליך אותו דבר עם ארץ ישראל. עד שזה יהיה ברור. מה? ברור, כי זה חומרי. ככל שהמעטפת החומרית היא יותר עבה, קשה לזהות את הסגולה הפנימית, את התוכן האלוקי הפנימי, ברור. ברור. טוב, בואו נחזור אלינו. אז אני חוזר לכלי יקר. בואו נחזור ברשותכם שוב לכלי יקר. אם כן, הרוחני, בואו נחזור, הרוחני הוא כי שם מקום מקדש של מטה, מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. בסדר? שורה חמישית מלמעלה, שישית. ושם פעל השם מכון לשבטו התברך, מכון מאיר זה בעצם שם, ושם חביון עוזו התברך. תראו מה אומר הכלי יקר, כל זה כמובן על פי מקורות, בנגלה ובנסתר. וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא, נכון? עולת ראייה, שמעתם על זה פעם? כן, יראה כל זכוכה. אז שם חזל דרשו, יראה, כשם שהוא בא לראות, כך הוא בא להיראות. כי בכל שני, כשאדם עולה לרגל בזמן שהמקדש קיים בשלושת הרגלים, אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה את השכינה. וכך כביכול הקדוש ברוך הוא רואה אותו, יראה יראה. אתה מבין חושית מה אמרתי עכשיו? חושית, אתה יכול בבקשה להגיד לי שאתה רואה שכינה, מה אתה רוצה, אתה רואה פה איזה הילינג, מה זה? הילה, מה זה הדבר הזה? תפיית עין. וכל המסתכל במקום הקדוש שהוא מיד נתלבש רוח טהרה וקדושה. דרך אגב, סתם ככה בסוגריים, ממש חצי דקה. גם היום בעיר העתיקה, ברובע היהודי בירושלים, יש בתים שהם ממש צופים אל פני הר הבית, יש אפילו בתים שהם קצת יותר גבוהים מהר הבית, וממש אתה, כאילו, הכל פרוס לפניך. אז שמעתי מהם, וגם אני חשבתי לעצמי, הייתי בכמה בתים כאלה. איך אפשר לגור במקום כזה? אתה כל הזמן רואה, אתה רואה את מקור הקודש, אי אפשר לגור. כן, דרך אגב, יש כאלה שיגידו, אני לא מסוגל לגור בירושלים מצד דרושת ירושלים. אני יכול מקסימום בתל אביב. יש ביטוי כזה, דרך אגב, זה אפילו מופיע בוויקיפדיה, בוויקיפדיה זה כבר אמת מהשמיים, כן? סינדרום ירושלים, שמעתם על זה?
כן.
סינדרום ירושלים. אדם הגיע לירושלים, מרגיש פתאום איזה קדושה, איזה שכינה. למה אתה צוחק, גל? כי ככה הרגשת.
אני יכול לספר סיפור.
בבקשה.
והוא הגיע לירושלים, והוא נאבד פשוט, הוא התחיל לסובב כמה ימים, והוא לא הבין איפה הוא נמצא, מה קרה לו, והוא כולו התהפך לחלוטין, וזה באמת היה סינדרום ירושלים.
לא, זה באמת, אני חושב שזה מדעי הסיפור הזה, זה לא סתם סיפור. מישהו אפילו אמר שהשמיים יותר כחולים בירושלים. טוב, לא בדקתי את זה, אבל, כלומר, בדקתי באינטרנט, אבל זה נכון. כל המדרגות מדרגות, אז באמת, איך אפשר לגור מול הר הבית? תראו מה כתוב. וכל המסתכל במקום הקדוש הוא מיד יתלבש רוח טהרה וקדושה. הוא מלך ביופיות, איך זה נהניך? באמת, פלא. טוב. אלה שכנראה גרים במקומות האלה, הם כנראה אנשים מיוחדים. צדיקים עליונים. ובראייה לחוד, בואו נתקדם. ובראייה לחוד, סגי לאדם לקנות השלמות ההוא במקום אשר קרא לו אברהם, השם יראה, או השם יראה, וקרי בא יראה, היוד בחיריק, ויראה, היוד בצרק, כי כדי, כמו שאמרנו, שבא להיראות, לראות, סליחה, כך בא להיראות. כי מיד בבואו שמה, כשם שהשכינה רואה אותו, כך הוא רואה פני שכינה, וממילא מושפע מזה, מיד נשא מושפע ומועצל, האצילות האלוהית משפיעה לה, ודבק בזיו שכינתו יתברך מעין עולם הבא. כי שם הצדיקים יושבים ונהנים מזיו שכינתו יתברך, ולא בכל מקום בארץ, כלומר בארץ ישראל, האדם זוכה לשלמות זה. כמובן, גם ארץ ישראל ביחס לחוץ לארץ, יש את השלמות שלה, ומקומות אחרים, ומקומות שונים בארץ ישראל, ירושלים, ביחס לשאר הארץ, יש לה את השלמות שלה, ועם כל הכבוד לקריית משה, העיר העתיקה והר הבית, יש להם את השלמות שלהם, עשי כמובן אבן השתייה, ממנה הושתת העולם, נגיע לזה בהמשך. כי אם במקום הנקרא השם יראה, ירא והוא הר המוריה ובית אל, וכו' וכו' וכו'. אני מדלק טיפה. על כן נאמר כאן לאברהם, ארבע שורות דילקתי, סנה עיניך ורואה מן המקום אשר אתה שם. כלומר, הורה באצבע, מה בעצם הפסוק רוצה לומר? ששלמות זה הרוחני הנקנה לו בראייה לחוד, לא נקנה לו כי מן המקום. כלומר, א', זה שלמות רוחנית, לכן לא צריך לעשות פעולה מעשית, לכן מספיק הראייה ולא הליכה. ב', זה אם אתה עושה באמת לקנות את השלמות הרוחנית הזאת, אתה צריך להיות במקום, במקום הכי רוחני כדי להיות שייך לזה. וזה לא נקנה לו כי מן המקום אשר הוא עומד בו והיינו בטל, וחזל אמרו שבטל הר המוריה קפסה לו הדרך, כל זה משלים כמובן. וכו'. ותועלת רוחני זה עכשיו ברור. סנה עיניך הוא רואה כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. למה פה כתוב לזרעך עד עולם? ברור. כי הקינן הרוחני הזה הוא מוחלט. אבא שבבן הוא מוחלט. כמו שסגולת ישראל לעולם לא תלך לאיבוד מאדם ישראלי, מי ישראלי. נכון, תמיד, איך אמר אל כתב לנו, לימד אותנו בנצח ישראל י' א', יהיה מה שיהיה, בכל מעשה אשר יהיה, אבא שהבן קודם לבן שבבן, נקודה. אותו דבר ביחס לארץ ישראל, מה זה קשור? המעמד הרוחני של ארץ ישראל, עם ישראל חד ושלום יהיה בגלות, חד ושלום בשואה, חד ושלום, תיאוריה, לא יכול להיות. עם ישראל לא יהיה בעולם. מה זה קשור? קדושת ארץ ישראל חייבת וקיימת. לא קשור. והשייכות הרוחנית שלנו לארץ ישראל היא שייכת לגמרי. אתם זוכרים לא תתגודדו? המהר"ל? לא תתגודדו? שאפילו אחרי המוות, קדושת ישראל. גזור והדבק לפה. גזור והדבק לפה. הוא אביך קניך, זוכרים קניך? גזור והדבק לפה. זה עוד דבר בדיוק. לכן, לזכה ולזרחה עד עולם, מה זה רלוונטי? כלומר, הממד הרוחני של ארץ ישראל, והשייכות הרוחנית שלנו לממד הרוחני של ארץ ישראל, היא מוחלטת, היא טוטלית, היא לא תלויה במציאות המשתנה בכלל. לכן שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן. ולכן הר הבית בידינו, ולכן בית המקדש בידינו, ולכן קדושת הקודש היא נמצאת בארץ ישראל במדרגותיה השונות. ברור, זה לא קשור לשואלים ילכו בו בכלל. זה בממד של האבא שבנו, בממד המהותי. בממד המסיעותי אנחנו צריכים לממש בפועל את הקדושה הזאת, ברור. הבן שבבן צריך לגלות את האבא שבבן. נראה בהמשך שנגיע לארץ ישראל בפועל. לכן לך ולזרעך, עד עולם, זה מוחלט, זה טוטלי, זה קבוע. כמובן, אם הגענו לפה, לגבי קניין ההליכה, קום יתהלך בארץ, לך אתננה. למה? כי יהיו דורות שלא. יהיו דורות שעם ישראל יהיה בגלות, יהיו דורות שעם ישראל יהיה בחלק מארץ ישראל. לכן רק לך, לא לזרעך. אני קורא שוב. ותולדת רוחני זה לא יסיר מזרוע עד עולם, כי היה בזמן שבית המקדש שלמטה אינו בבניינו, מכל מקום הבית מקדש שלמעלה, המכוון נגדו, נצחי, לא יסור לעולם. ובכל זמן יורד ממנו השפע, על זה אברהם המקודש. נראה בהמשך, לכן אומר כאן הכלי יקר, לכן אבותינו השתוקקו להגיע לארץ, אפילו שהייתה מלאה עבודה זרה, מלאה גילולים, ובפרט למקום המקדש העתידי וכו'. לא קשור בכלל למציאות המעשית, לא רלוונטי. ובכל זמן יורד ממנו שפע, זרע אברהם מקודש, ומטעם זה שלמים ויחן רבים, נחשפה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא, כי רצו את אבניה וכו', עוד נגיע בהמשך. וכנגד תועלת רוחני זה, כנגד הממד הרוחני הזה, העליון הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, שאין עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם, רוצה לומר, מן המקום הקדוש שאתה עומד בו, כי בו תקנה השלמות הרוחנית, ותזכה לראות פני השכינה. ועל אותו שלמות אמר לך אתננה ולזרעך עד עולם, כי שלמות רוחני זה לא ימוש לעולם. עד לכאן הממד הרוחני הפנימי, כנסת ארץ ישראל. עכשיו, רגע, אבל בעולם הזה אנחנו חיים, צריכים למשל את זה בפועל, ארץ ישראל. עד לכאן אבא שהוא הבן, עכשיו הבן שהבן שבארץ ישראל, ואחר כך אמר, כנגד השלמות הגשמי, אני אקנה לו בארץ, והיינו במחאות סתם נחלת שדה וכרם, כלומר, עמד החומרי הגופני, וסתם קרקע אינה נקנית כי אם בחזקה גמורה, צריך לעשות קניין מעשי, מחיד יש המצרי, אחד מהקניינים, זה קניין חזקה, כלומר, שאדם שם גדר על הקרקע, על השדה, שאז זה מגלה את בעלותו על השדה, אמר, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ולא הזכיר לזרוע עד עולם. למה? כי הארץ ניתנה לישראל על תנאי. אם ישמרו חוקותיו ותורותיו ינצרו. ואם לא, גלות. והם שמות ישמעו, נתתי. ואם לא, ועצר את השמיים, ועבדתם הרע. מעל הארץ הטובה. מעל האדמה. טוב, תגובות. בבקשה. לא. שאלה חשובה, נגיע לזה בהמשך. לא. נגיע לזה בהמשך. הזוהר אומר, ידוע פרשת בו, שבזכות זכות אחת נהיה פה. והיא ברית מילה. למה, גם ישמעאל להבדיל, לכן יש להם סוג של קניין בארץ באיזושהי מידה, אבל זה הבדל, זה 8 ימים, זה גיל 13 שנה. עוד נדבר על זה בלי נדר. עכשיו, גם הברית מילה הזאת, זה לא, עשיתי מעשה, אז מגיע לי סוכריה, קח את ארץ ישראל. ברית מילה, נראה בהמשך, היא חושפת את התכונה שהיא בעצם, היא תכונה שמבטאת את ההתאמה שלנו לארץ. צריך להבין מה זה ברית מילה. בסדר? שמך שכחתי. כן. אני ממש רוצה לשמוע מה שאתה חושב על כל מה שנאמר פה בשעה האחרונה. היית באוץ. סינית. אתה רוצה להגיד משהו או שאתה רוצה לשתוק? מעדיף לשתוק. לא, זה טוב, זה חשוב מה שאתה אומר. כלומר, זה צריך הכנה כדי להכיל את זה. זה פעם ראשונה שאתה בשיעור הזה? וואו, מסכן, אני ממש מרחם עליך, סליחה. תראה איזה עולם לא פייר. יובל שמשקיע פה 30 שיעורים, נכנסתי בו, קראתי לו את הצורה. אתה, שאתה בא פעם ראשונה בחציפותך, ומחרי זה מסכן אתה. יאללה, תנו חיבוק אחד לשני, תעשו גזור והדבק, הכל בסדר. השיעור הזה אין טעם. צריך להשלים. כמה היום אנחנו? 55. 55, אתה מצב טוב. תחשוב, היית מגיע ב-90. מה? ספרתם לכם. אתה אומר, אם חסר אחד, בטלה הספירה. רק בשביל לשמוע את ההברקה שלך, שווה לבוא לשיעור. גל, בבקשה. כן, גל.
יש איזושהי אמרה שאומרת שאדמה שצדיקים הולכים עליה, גם אם זה חוץ לארץ, נחשבת אדמת ארץ ישראל.
לא מכיר דבר כזה בחז"ל. לא, איפה זה שמעת את זה?
ברסלב.
לא מכיר דבר כזה בחז"ל. זאת התפיסה הגלותית המצויה.
יש לנו ירושלים
ב-717, הכל בסדר. אנחנו נראה מקורות על הדבר הזה. איך אומר הרב קלישר, יש לנו ירושלים פה, ויש לנו מקדש פה, הכל בסדר.
לגבי הלב והמוח,
רק שהם מפריעים פה להקשיב לך. כן.
כן, לרופא שאמר גם הלב וגם המוח, האם זה כמובן מדרגת אבא שבבן, גם בעם וגם בארץ? יבוא ויגידו, כן, אנחנו עכשיו, כמו שאתה אומר, אנחנו לא יכולים להקים יישובים מעבר
לזה. זה שאנחנו לא יכולים באופן מעשי לממש את מהותנו, זה לא אומר שוויתרנו על מהותנו. תראה, מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה אומנות האפשר. עכשיו, צריך להבחין במילים אומנות האפשר בין שני דברים. דבר אחד, יש לי אידיאל 100, אומנות האפשר כרגע לממש מזה 5%, אבל אני לא מוותר על ה-95% הנותרים, אם לא היום, עוד 100 שנה, בעזרת השם לממש. אפשרות שנייה, אומנות האפשר לא. אני יכול להשלים רק 5 מתוך 100, מוותר על ה-95, משנה את האידיאל, האידיאל שלי עכשיו יתקטן מ-100 ל-5. זה לצערנו הרב הפוליטיקאי המצוי. הפוליטיקאי האידיאלי זה הפוליטיקאי שאומר יש 100, ועל המאה, המהות היא 100, על המהות אני לא מוותר לעולם. כרגע, בקדנציה הזאת, אפשר להרשר להרוויח רק 5. בסדר, אבל זה לא אומר שוויתרתי על ה-95. מה זה קשור? תראו, בואו ניתן אולי דוגמה עם מוח ולב, אולי דוגמה יותר מצויה. בסדר, חס ושלום, חס ושלום. דופק מישהו בבית שלך, בסדר? תופס את אשתך, תופס את הילדים. אומר, מי אתה מעדיף שאני ארוג את אשתך או את הילדים? אני הורג אותך, מה זאת אומרת? אשתי זה הילדים, ילדים זה אשתי, מה, איזה מין שאלה זאת? למה? אנחנו לא ברור לנו, ואפשר להבין למה לא ברור לנו, בגלל הקושי של החומר, האדמה, להבין מה זה קדושת האדמה, מה המשמעות שלה אלינו, איזה חלק בתיקון עולם יש בזה. קשה לנו להבין את זה. אופי של בן אדם, כישרונות של בן אדם, הישגים של בני אדם, אפשר להבין. נעשה גזור והדבק מרמת היחיד לרמת עם, אפשר להבין. ברמת אדמה זה מאוד קשה להכיל את זה. לכן אני באמת מבין את הקושי, כמו שאתה אמרת. זה בוסר, אתה צודק. צריך לעבור איזשהו תהליך פנימי עם הדבר הזה. אני חושב, אני לא רוצה לפתוח פה סוגיה, אבל אתם יכולים להתחכם איתי ולשאול, תגיד, אחרי שהבנו שעם ישראל זה ארץ ישראל וארץ ישראל זה עם ישראל, אבל בואו רגע נהיה יותר שפיצים עכשיו. מה קודם למה? ארץ ישראל או עם ישראל? עכשיו, הרב ציודה מדייק באיזשהו מקום, שבפנים, 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 ארץ ישראל קודמת. אז אולי היה נכון להתחיל את בניין אמונה בשיעור הזה? כמו אורות. כמו אורות. ואורות זה לא לחינם ככה. אורות היא ישראל בסוף. ארץ ישראל בהתחלה. אולי צריך להתחיל את השיעור הזה מפה. אז למה לא התחלנו מפה? א', שאלה טובה. ב', לא התחלנו מפה, כי קשה להכיל את זה. כי רק אחרי שעברנו איזשהו תהליך פה, עם כל הסוגיה של עם ישראל, עכשיו אפשר אולי לגשת באיזושהי מידה לארץ ישראל, כי זה יותר קשה. כוזרי, איפה? אני רוצה רגע לקרוא את הקושייה של ה...
זה מופיע גם במאמר שני באריכות, אבל בואו נקרא אולי שנייה אחת. מחפש רגע, יש כאן כמה מקומות שאנחנו יודעים...
לא, אתה משל עם הגפן, לא?
מה?
אתה משל עם הגפן.
כן, כן, אבל אני רציתי משהו אחר, אבל שנייה, בואו אולי נראה את זה. מחפש את הנוסח הזה.
שנייה אחת. הנה, מאמר שני, פסקה ת' מה שאמרת עם האלוה כבר נתברר לי. ולמה שאמרת בארץ האלוה, המשפט הקודם, כך גם הכבוד, ניצוץ, אור אלוהי הוא, הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. זה סוף פסקה ח'. אז אומר לו הכוזרי, מה שאמרת, דרך אגב, אני מאיים בהתפטרות אם אין תשובה עכשיו. מה ההבדל בין מאמר ראשון למאמר שני ברמת הכוזרי? מצד הכוזרי? לא.
שהוא עוד לא התגייר.
מאמר ראשון? הוא גוי. מאמר שני? הוא יהודי. נכון, כבר התגייר, זה הפתיחה למאמר שני. כלומר, ממאמר שני כבר מדובר על יהודי. דרך אגב, בואו נרוויח עוד משהו אלינו. כנראה שמה שאנחנו הולכים לפגוש במאמר שני, צריך להיות יהודי, כדי שתהיה בכלל איזו גישה, איזו שייכות לדבר הזה. כלומר, ארץ ישראל כמעט, לא בדיוק, אבל ברמת, הייתי אומר, המסה והעומק, היא לא נזכרת כמעט במאמר ראשון. כי לגוי קשה להבין מה זה ארץ ישראל. מה זה סך הכל נדלן להסכמי שלום? בוא נדלן להקים קזינו, ביריחו, זהו. קשה להבין את זה, לכן רק אחרי שהכוזרי מתגייר, עכשיו הוא מתחיל לדבר על ארץ ישראל. ולמרות זאת, כיהודי הוא אומר לו את זה, מה שאמרת עם האלוה כבר נתברר לי. אולי מה שאמרת בארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. ואז הוא הולך באותו כיוון, כמו שאתה מבין, שארץ אחת נתייחדה בכישרונות, למשל יש אדמה שהיא מתאימה לגדל תותים, ויש אדמה שהיא מתאימה לגדל זיתים. זה לא אותו סוג אדמה. אז אין קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. לגבי מחצבים, בעלי חיים, מזג אוויר, וכו' וכו'. כן, זה משל הגפן. עכשיו, כאן הסכנה שנבין שארץ ישראל היא אמצעי, כן, כמו שאמרנו מקודם. אז עוד נתעכב על זה בזו השם. אבל קודם כל קשה באמת להבין ארץ האלוה ביחס לעם האלוה. ב', כמו שאתה מבין שיש חילוק בין הנפשות, ואתה מבין שיש חילוק, נקרא לזה, טבעי, בין הארצות מבחינת אופי האדמה, הגידולים המתאימים לגדל עליה, בעלי החיים, החיים עליה וכו'. כן? אז ככה אתה צריך להבין שאין רק חילוק טבעי בין הארצות, יש גם חילוק רוחני בין הארצות. אותו דבר כמו שאתה מבין שיש חילוק אופיי, תכונתי, כישרונותי, כן, כישרונות, אופי, תכונה, בין בני אדם, יש גם הבדלים רוחניים בין בני אדם. קדושתיים בין בני אדם. טוב, נגיע לשם. דרך אגב, מאוד מעניין, בפסקת תדווה, ואחרי שהוא מסביר לו ככה בעריכות על סוגיית ארץ ישראל, אז תראו מה הכוזרי קלט, יותר נכון מה הוא לא קלט. הנה, הצעת לפני בכללים מועטים, תמצית חוכמה שלמה. אמנם הדברים צריכים פירוט, אך זה אינו מענייננו לפי שעה. ועוד אשוב לשאולך על כך בהגיענו לפרשת החוכמה, טוב, זה קשור קצת לפסקה הקודם, אולם כעת תמשיך נע בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. הוא מסביר לו, דרך אגב, אתה רוצה לשמוע עד לאן זה מגיע?
בסוף,
בסוף, בסוף. יפה, כשרבי יהודה הלוי רוצה, כשרבי יהודה הלוי אומר לו, אני הולך לארץ ישראל, אומר לו הכוזרי, זה לא יאומן. סיימנו ספר כוזרי, כן, בואו נסיים ספר כוזרי. חתימת הספר, אחר הדברים האלה, אחרי הדברים האלה, גמר החבר בליבו, לצאת את ארץ הכוזר והלכת לירושלים. והכוזרי קשתה עליו פרידת החבר ודיבר עמו על כך באומרו, מה יש לבקש בארץ ישראל היום, שהשכינה נהדרת ממנה? קיצור, לא הבין כלום. ואילו הקרבה לאלוה לא אפשר להשיגה בכל מקום על ידי הלב הטהור, ועל ידי התשוקה החזקה אליה. ולמה זה תכניס עצמך בסכנת המדברות והימים ושנאת העמים השונים? בוא תקור בקנדה, תאכל שוויץ, תאכל שוקולד, תעשה סקי, תהיה מבסוט. טוב, יש פה דיון ארוך. כנראה שאפשר. סוף הספר, לא, בוא נתעוד את סוף הספר אחרי שהוא נותן לו ככה לראש. אין כן הדבר. סליחה, אמר הכוזרי, אם כן הדבר, אין זה כי אם חטא למנוע אותך, ואין זה כי אם מצווה לסייע לך, יעזורך האלוה, ויהיה לך מגן ומושיע ויכונך חסדו, שלום רב עליך. בסוף קלט משהו. טוב, יש לנו עוד עבודה. מה התחלנו היום? רק סיכום. התחלנו להבין שתי הבחינות של ארץ ישראל. ביום ראשון אנחנו נכנסים לפסקה מופלאה ביותר, ברב חרל"פ, מקור 4, שיעמיק לנו ויחדד לנו את מה שהתחלנו היום. בסדר חברה? שבת שלום, יישר כוח.